שמח לחזור. בואו נדבר אחרי זה על החזרה, אבל עכשיו בואו נדבר על השיעור. לא על השיעור, בואו נדבר את השיעור. אנחנו עכשיו בפרשיות ויקהל פקודי. ויקהל פקודי מדברים על המשכן וגם על המקדש. עכשיו לדעבוננו הרבים, כאילו אין מקדש, מה שנשאר זה הכותל המערבי. אז חשבתי לדבר על הכותל המערבי, למה זה חשוב, האם זה חשוב, ומה אנחנו אמורים להרגיש שם, קצת פילוסופיה, קצת הלכה. עכשיו, מצאתי איזשהו מאמר שנכתב על ידי הרב אליקום דבורקס, והוא כותב ככה: 1939 שנה חלפו מאז חורבן בית המקדש. אם זה נכון, אז זהו, המקדש נחרב ב-70, אז הוא כתב את זה פחות או יותר ב-2009. עכשיו, אולם, גם בגלות ובחורבן נותר לעם ישראל הכותל המערבי, שריד לבית מקדשנו המפואר, המקום היחיד בעולם כולו שבו כלל ישראל שופכים את צקון ליבם, אלפי רבבות דמעות ישראל ספוגים באבני הכותל. עכשיו זה כולנו פחות או יותר יודעים, כן? אנשים באים, בוכים. אני שמעתי סיפורים לפני שבאתי לארץ ושמעתי על הכותל, שאנשים פשוט בחיים לא באו למקום הזה ומתפרצים בבכי, כאילו הרגשות, ואני אמרתי, וואו, כשאני מגיע לשם בטוח מוצף לי כל מיני הרגשות, אני בטוח נשבר ומתפרץ בבכי. אז כשהגעתי ב-1987, אחרי שהתחתנתי, באנו לכאן ללמוד שנה, הגעתי לכותל, ואז הרגשתי, אבל לא התפרצתי בבכי, לא כאילו... אז עכשיו, למה וככה נשאיר לסוף. עכשיו בואו נתחיל, למה באמת הכותל נחשב ככה, למה באמת אלפי רבבות דמעות ספוגים בתוך האבנים האלה. עכשיו, יש כמה מדרשים שמסבירים למה זה כל כך חשוב. אמר רבי אחא, לעולם אין השכינה זזה מכותל מערבי. אז השכינה שמה, תמיד, השכינה, כאילו מרגישים שיש בורא עולם במקום, וזה הכותל המערבי. יש עוד אחד שאומר, הנה זה עומד אחר כותלנו, ציטוט משיר השירים, זה כותל המערבי של בית המקדש. אז עכשיו, רגע, זה כותל המערבי, זה כותל של בית המקדש? לא חשבתי. אז יש פה בעיה. עכשיו ממשיכים ואומרים עוד, בשיר השירים רבה, הנה זה עומד אחר כותלנו, אחר כותל מערבי של בית המקדש, ולמה? שנשבע לו הקדוש ברוך הוא שאינו חרב לעולם. יש שבועה שכותל המערבי לא נחרב, אז על איזה כותל מערבי? אם זה של בית המקדש, אז איפה הוא? ואם זה לא, אז למה זה כתוב ככה? יש בעיה. עכשיו, הרב עובדיה מצטט כל הצדדים לעניין. הוא מביא פה קודם כל את הרדווז, שרדווז בעצם אומר, דע כי הדבר ברור בלי ספק, שתחת הכיפה של מסגד עומר, של שם אבן השתייה, אני מדלג למקופקב, אשר עליה היה אהרון בית המקדש, בבית קודש הקודשים לצד מערב, הלכך צריך לשער שיהיה בינו לבין הכיפה יותר מ-11 אמה, שכך היה בין הכותל המערבי של העזרה לכותל ההיכל. ואז הרב עובדיה אומר, איפה שזה מודגש ומקופקב, סביר עלי שהכותל המערבי שלנו הוא כותל העזרה. אז מה שהוא אומר פה זה שהכותל המערבי, איפה שאנחנו מגיעים, זה כותל העזרה. זאת אומרת, זה חלק מהבניין בית המקדש. זה לא מה שאנחנו סוברים היום, אבל זה מה שהרדווז כותב, והוא לא לבד. גם ממשיכים פה החוכמת אדם, והכותל המערבי שנשאר הוא כותל העזרה, כאילו חומה של הבניין של המקדש. ואז הוא אומר שאסור מן התורה לבעל קרי ולנידה וליולדת שטרם טבלו לטהרה לגשת אל הכותל המערבי. אז זה די בעייתי, הוא אומר.
איזה זאת אומרת שזה הכותל הפנימית ביותר, או זה כן,
אז מה שבינתיים, מה שאנחנו מבינים מהרדווז ומהחוכמת אדם, שהכותל המערבי שאנחנו רואים היום, זה היה חומה של בניין המקדש שבעצם גידר את העזרה. אוקיי? עכשיו, ואז בגלל זה, אז אם זה נכון, אז ברחבת הכותל אתה לא יכול לגשת בלי שאתה טבלת ואתה טהור. עכשיו הוא ממשיך ואומר פה, יהושע יוסף קולבו, שחי באירופה בסוף המאה ה-19, אז הוא גם כותב שהכותל המערבי לדעתו אסור לנו לעמוד במקום הזה, כי הכותל הזה הוא כותל העזרה ולא כותל של הר הבית. ואז הרב עובדיה אומר, אך חכמים אחרים חולקים ואומרים שהוא כותל הר הבית. אז עכשיו הרב עובדיה, איפה שזה מקופקף, בסוף הציטוט של הרב עובדיה, אז כתוב פה, הוא בעצם עושה איזשהו חישוב. והוא אומר שאנחנו יודעים שמאבן השתייה באמצע עד הכותל של העזרה, זה אמור להיות משהו כמו 38 אמה. לא משנה מה זה אמה, זה 38. ואז הוא אומר, אבל אם אתה מודד מהכיפת הסלע, איפה שהוא אומר, זה אבן השתייה, עד כותל המערבי שלנו, אתה מגיע ל-135. זה רחוק מאוד ממה שאנחנו יודעים, הכותל של העזרה. ואז הוא אומר, לא ייתכן ולא יכול להיות, והכותל המערבי הוא חומת הר הבית ולא של בית המקדש. וזה מה שמובא פה בציטוט של אנציקלופדיה תלמודית, איפה שמקווקו, הכותל המערבי שרואים בימינו, מקום קיבוץ ישראל לתפילה ותחנונים, הוא כותל הר הבית. אוקיי? ואז נשאלת השאלה, כאילו, קודם כל, איך טעו? ובית, מה עם המדרשים שלנו? ומה עם זה שהקדוש ברוך הוא נשבע שזה יישאר? אז איזה כותל מדובר? אז הרב טוקצ'ינסקי אומר, הסיבה לטעות זו, לחשוב את הכותל הזה לכותל המקדש, לקוחה מלשון המדרש הזה אנחנו קראנו, כותל המערבי של בית המקדש שאינו חרב לעולם, ופשטות לשון המדרש בטרם נתבררה המדד, כאילו לא מדדו את הכל, הבינו רבים שהמכוון כותל או מתכוון לכותל המערבי של העזרה. אבל אז הוא אומר, איפה שזה מקווקו מדלג, אולם כיום שכבר נחקר הכותל לסביבותיו, אין עוד ספק כלל שאין כוונתם לבית המקדש ממש, אלא להשריד של חצר המקדש, הוא חומת כותל הר הבית. ועכשיו הוא הולך להוכיח שגם המדרש הבין את זה נכון, שזה כותל החומה ולא כותל המקדש. אז עכשיו הוא מצטט את המדרש שלנו, אחר כותל המערבי של בית המקדש, זה קראנו, עכשיו הוא מוסיף וממשיך עם המדרש להסביר איך שטעינו. עכשיו המדרש ממשיך, שאינו חרב לעולם ושאר הכהן ושאר חולדה לא חרבו לעולם עד שיחדשם הקדוש ברוך הוא. עכשיו הוא מסביר, ושאר הכהנים הוא שאר שושן במזרח הר הבית, שכן כהן גדול השורף את הפרה וכולי יוצאין להר המשחה, ושערי חולדה הלא גם הם בדרום הר הבית, והרי מפורש שנסבו דבריהם על שרידי חומת הר הבית. אז בעצם מה שהוא מסביר, שאנחנו טעינו כשקראנו את זה וכתוב כותל המערבי של בית המקדש, זה כאילו הקומפלקס, שכאילו כל המקום של בית המקדש, זה לאו דווקא הבניין פרופר. אז כשהמדרש דיבר על זה, גם דיברו על השערים שאנחנו יודעים שהם היו בחוץ. אז ברור שבעצם כשכתוב כותל המערבי הוא כותל בית המקדש, הכוונה לכותל המערבי שלנו, שנחשב כאילו חלק מכל המקום של בית המקדש. ואז זה אומר שבאמת, הכותל המערבי שלנו הוא קדוש. הוא מקום איפה שהשכינה לא זזה ממנו. הוא המקום שהקדוש ברוך הוא נשבע שזה לא נחרב לעולם. ועם זה, זה אומר שיש לו קדושה. צריך להתייחס לזה בהתאם. אז אם אתם תהפכו את הדף לצד השני, אז יש כמה הלכות, יש הרבה הלכות, אני רק מביא שלוש מהם שהם די עקרוניים. ההלכה הראשונה זה בעצם כניסת טמאים ברחבה הסמוכה לכותל המערבי. עכשיו אנחנו לומדים במשנה בכלים שיש כל מיני דרגות של קדושה. זה מתחיל בארץ ישראל וזה מסתיים בקודש הקודשים על הר הבית. עכשיו באמצע איפה שזה מקווקו, הרביעי זה הר הבית. מקודש ממנו שאין זווים וזוות, נידות ויולדות נכנסים לשם. אתה צריך להיות טהור. אבל אם הכותל המערבי זה לא הר הבית ממש, אז זה אומר שלא צריך להיות טהור לגשת לרחבת הכותל, וזה מה שהרב עובדיה אומר פה, שהדבר ברור להתיר לגשת לכותל המערבי אף למי שטומאה יוצאת מגופו בלי טבילה, כאשר פשט המנהג ומנהג ישראל תורה הוא, וכל המחמיר בזה להימנע מלגשת אל הכותל בגלל סיבת טומאה היוצאת מגופו אינו אלא מהמתמהין. בעצם אין מקום אפילו להחמיר בזה. אתה יכול לגשת לרחבת הכותל ולהתפלל בשום טבילה, בשום בעיות. אבל יש בעיה אחרת, וזה הנקודה הבאה, תחיבת ידיים לפרצות שיש בכותל המערבי. לפעמים מגיעים לשם ושמים את הידיים על איזה אבן בתוך האבנים. אז אם הכותל המערבי הוא חלק מהר הבית, והר הבית הוא קדוש, צריך להיות טהור בתפילה, אז אולי אתה לא יכול להכניס את הידיים לשם. עכשיו זה דיון רציני וארוך, יש כמה עמדות פה. העמדה הראשונה זה הרב גלבשטיין, שהוא כתב במשכנות לאביר יעקב, מסיק לאיסור כי לאובי החומת הר הבית יש דין קדושת הר הבית. אז אתה לא יכול להכניס את הידיים לשם. עכשיו גם הרב שטרנבך מסכים, אבל אבני נזר אומר לא, אין דבר כזה, האובי של הכותל זה לא ההר הבית בעצמו ואין לחשוב על זה. הרב שלמה זרמן ארבך מסביר משהו מעניין, הוא אומר נניח שהכותל גם הוא כמו הר הבית, אבל הוא אומר יש איזשהו עניין, וזה הגמרא שלא ציטטתי פה למעלה, שבעצם יש רעיון שקצת מהכניסה זה כמו כל הכניסה. זאת אומרת, אם הכנסת יד להר הבית, אז זה כמו שהכנסת את כל הגוף. אפילו שאני עומד ממש הר הבית למעלה, שער מוגרבי וכל הזה, ושלמתי ככה, אז אני חייב להיות טהור. עכשיו, אם זה נכון, אז גם כניסת היד לתוך החומה, אני גם צריך להיות טהור. אז רב שלמה זלמן ארבך אומר, לא. הגזרה הזאת שאתה צריך להיות טהור, אפילו אם אתה מכניס חלק, זה אם יש לך אפשרות להכניס את כל הגוף. אבל בפרצה בין האבנים, אתה לא הולך לשום מקום, אז זה לא תקף. אז אין, אפילו לאלו שרוצים להגיד שהכותל המערבי, יש לו קדושת הר הבית, אין בעיה, לפי רב שלמה זרמן ארבך, אפילו להכניס את הידיים, זה לא משנה. אוקיי. והדבר האחרון והמעניין זה רב משה פיינשטיין מתייחס לזה שהיו אנשים שרוצים לקחת איזה חלק מהאבנים, אפילו קראתי שאנשים פירקו איזה אבן קטן, סגולה שהם יחזרו לשם. אז כאילו מזכרת, סגולה, לא משנה. אז האם מותר לעשות דבר כזה? אז הרב משה אומר שני דברים. הוא אומר, קודם כל, זה קדושת הר הבית, זה כמו, זה, כאילו, אמרנו שזה כמו חלק מהמקדש, כן? אז אם זה חלק מהמקדש, אז יש מעילה, יש איסור לקחת דברים שהם כבר הקדש, שהם כבר חלק מהקדושה. אז א', אתה לא יכול לקחת את זה, זה מעילה. דרך אגב, הוא אומר את זה גם לגבי האבנים על הר הבית, שלצערי הרב יש לי שניים כאלה בבית, אני חייב להחזיר. אשתי אמרה, מה, תזרוק אותם? בכל מקרה, אסור לקחת אבנים משם, זה מעילה. אני אזרוק אותם. בכל מקרה, גם אסור לקחת מהכותל, וגם יש עוד איסור, הרב משה פיינשטיין אומר, אם אתה לוקח אבן מהכותל, וזה נחשב כאילו חלק מהמקדש, אז אתה כאילו עובר על ניתות, אתה אסור לפרק את בית המקדש. אז וגם הוא אומר, תשמעו, אם יש מיליוני אנשים מבקרים במשך השנים, אז הם יפרקו את כל החמה. אוקיי. אז זה בגדול כל העניינים של ההלכה, אבל אז בואו נחזור שוב פעם לרגשות והעניינים של, של למה המקדש, על אף שהשכינה לא זזה מזה, משם, מה כל כך מיוחד בזה שאנשים מתפרצים בבכי? אז עכשיו, בתוך המאמר הזה שציטטתי ממראש, אז הוא מביא כמה ציטוטים מעניינים. הראשון זה, זה אנחנו בהתחלת דף השלישי. אז כתוב, המתפלל בירושלים כאילו מתפלל לפני כיסא הכבוד. אז זה כבר ענק, כאילו, כיסא הכבוד. אתה מתפלל בירושלים, אתה מתפלל לפני כיסא הכבוד. וכשישראל משליחים תפילותיהם מחול נגד ירושלים, משם הם עולות דרך הכותל המערבי. יש משהו מיוחד בכותל המערבי שהתפילות עולות משם. וגם אז יעקב עמדן בסידור שלו כותב, אף הפי ששכינה בכל מקום, מכל מקום אין התפילה בחול עולה במסילה אחת דרך ישירה, כי צריכים לשלוח לארץ ישראל ולירושלים אל מקום המקדש שכנגדו שם שער השמיים. ואני מדלג, אולם אחר שנחרב בית המקדש נהיה הכותל המערבי מקום הקבוע לתחינה. אז הוא אומר, בעצם אם אין לנו בית המקדש יש לנו כותל המערבי, זה התחליף, זה ענק לפני כיסא הכבוד, כל התפילות משם. זה משהו שצריך להבין, זה משהו כאילו בלתי ניתן לתאר עד כמה זה חשוב, תפילה בכותל המערבי. ובלסוף כתוב פה הכלי יקר, הוא מדבר על לך לך איפה שאברהם בא בעצם להר המוריה, וכל המסתכל במקום ההוא הר הבית, מיד נתלבש רוח טהרה וקדושה, כי אף בזמן הבית שלמטה אינה בבניינה, מקום מקום הבית המקודש מלמעלה כנגדו נצחי. אז יש משהו רוחני שמסתתר ממה שאנחנו לא רואים שם. ואז הוא גם מצטט משהו מעניין מהזוהר, איפה שזה מקופקף בסוף כתוב, הזוהר קורא לכותל המערבי תל, שהכל פונים עליו, ואז אומרים כל תל, כל זה 26, זה שם השם, ותל זה כאילו תל, אז זה התל של הקדוש ברוך הוא. סתם, יפה. מה שכל זה אומר, שזה מקום מאוד חזק, מאוד רוחני, ואז זה מביא אותנו לתחושות שלי. כשאני הגעתי לכותל המערבי, אז למה אני לא התפרצתי לבכי? אני מניח שיש אחרים כמוני. עכשיו, להבין את זה, צריך להבין משהו שהרב סולובייצ'יק מסביר על בני אדם. בני אדם עובדים, פועלים בעולם בשלושה מישורים, באינטלקטואלי, באתי ובאסתטי. אפשר לקטלג כל דבר שאנחנו עושים באחד לאלו, אוקיי? עכשיו גם את הגישה שלנו לקדוש ברוך הוא לדברים אחרים זה או אינטלקטואלי או אתי או אסתטי. עכשיו, מה זה לגשת לקדוש ברוך הוא באופן אינטלקטואלי? זה לשבת, ללמוד פילוסופיה, לא יודע. יש את אתי, מה זה אומר? זה אומר הלכה, מוסר. אתה לומד את התורה, מה לעשות, מה זה טוב, מה זה רע. ומה זה אסתטי? אז זה התפילה. תראו מה שהרב סולובייצ'יק אומר, זה הציטוט האחרון. תפילה בהכרח מבוססת על האסתטיקה. תפילה זה לא דבר קוגניטיבי כל כך, זה דבר אסתטי. מה הוא אומר? אי אפשר לדמיין תפילה בלי להרגיש בזמנו את קרבתו וגדולתו של הבורא. אני מדלג. כאשר אנו מתפללים בתפילה, עלינו לחוות את ידו המרגיע, את האהבה והרחמים האינסופיים ליוצריו. אנו נחזים בו כאלוהים חיים, לא כרעיון. יש בתפילה חוויה של רגשות שנוצרות אך ורק על ידי מגע ישיר עם אלוהים. אז מה שזה אומר, תפילה זה דבר אסתטי. תפילה זה דבר שאתה מרגיש. זה לא דבר שאתה חושב. כשאני הגעתי לכותל המערבי, אני חושב על ההיסטוריה, אני חושב על הרעיון. זה לא הדרך לגשת לזה. אתה צריך לגשת לכותל המערבי כמקום שכל התפילות של הדורות עולות לשם. אתה צריך להכניס את עצמך לאיזשהו חוויה, ואז אתה מרגיש, וזה דבר חיובי. זאת אומרת, אני נוטה להיות יותר קוגנטיבי, אבל אנחנו חייבים גם לפתח את הצד האמוציונלי. הצד הרוחני קשור בהדוק לדברים אסתטיים. אז בעצם הכותל המערבי זה מקום שצריך לגשת לקדוש ברוך הוא באופן אסתטי, באופן של הרגשות, ובאופן שאתה יכול לשפוך את הלב ולהתפלל גם על הדברים האישיים, גם על הדברים הלאומיים, גם על הדברים של כל העולם, ולהתפלל שלא רק נשאר לנו את הכותל המערבי, להתפלל שיבנה בית המקדש במהרה בימינו.